שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של הייטק הישראלי. בפרק הזה נספר את הסיפור של מאנדיי. מאנדיי זה סטארט-אפ ישראלי שהתחיל לפני 8 שנים על ידי רועי מן ואירן זינמן, ותוך שנים ספורות נהפך לסיפור הצלחה מדהים. חברה שנסחרת בבורסה בארצות הברית, בנסדק, הגיעה כבר לשווי של 15 מיליארד דולר. מאנדיי זה בעצם כלי שמאפשר לעובדים של ארגונים לנהל את המשימות שלהם, לנהל את התהליכים, וזה כיום כבר בעצם מערכת הפעלה לעובדים בארגונים. בפרק הנוכחי אנחנו משוחחים עם אירן, מייסד שותף של מאנדיי, על התהליך של הקמת הסטארט-אפ, על הקשיים בתחילת הדרך, ועל המסע שהם עברו עד להצלחה המדהימה.
פודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי, עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
אז שלום לכל המאזינים שלנו, אנחנו עושים עוד פרק של הפודקאסט חדי קרן. שלום לאבריימי שנמצא פה איתי, וכמובן שלום לאורח שלנו בפרק הזה, רן זינמן, מייסד שותף של מאנדיי. בהחלט אחד מסיפורי הצלחה הכי מדהימים והכי מרתקים של הייטק הישראלי, וזה כבוד גדול, בעצם אנחנו מתארחים אצלך, אתה מתארח אצלנו ואנחנו מתארחים אצלך, אז זה כבוד גדול.
תודה שאתם מארחים אותי. לקחנו הרבה זמן לקבוע את הפגישה, אבל אני שמח שזה קרה.
ברוך השם, אומרים שמה שלוקח הרבה זמן זה כנראה משהו מאוד מאוד טוב.
אתה פתוח שאתה משתמש במאנדיי כדי לנהל את החיים שלך?
את החיים שלי לא אני מנהל, בוא נגיד ככה, כבר איבדתי כבר שליטה על הדבר הזה.
יפה מאוד, אז הגענו לרגע המרגש הזה ואנחנו מאוד שמחים. טוב, כולם יודעים שמאנדיי זה סיפור מדהים וסיפור הצלחה מטורף, אפילו ברגעים מסוימים זה החברה הישראלית הכי גדולה, הכי גדולה שצמחה בישראל, וזה סך הכל סטארט-אפ צעיר של כמה שנים, זה באמת סיפור מאוד מיוחד, אז נשמח קצת להבין את ההיסטוריה, אולי אפילו נרוץ קצת על התחנות, איפה גדלת, מה עשית, עד שהביא אותך בעצם להיות יזם של סטארט-אפ.
אוקיי, כמה אחורה אתה רוצה ללכת?
בוא נתחיל מהסבא וסבתא.
וואה, אוקיי. נתחיל...
ספק, כן.
כן. אז אני במקור מרמת גן, אזור אלוף שדה.
וואה. שכן של בני ברק.
כן,
לא רחוק.
כן, כן, ממש קרוב. והאמת שהאהבה שלי למחשבים התחילה בגיל מאוד מאוד צעיר. זאת אומרת, אני זוכר שממש בגיל 6-7 קיבלתי את המחשב הראשון, וישר זה נראה לי כמו דבר הכי מעניין בעולם. והאמת שקצת מוזר, בגיל 8-9 ביקשתי מאמא שתקנה לי חוברות של תכנות, והתחלתי ממש ללמוד תכנות, שפת בייסיק זה היה אז.
וואו.
אז היו כאלה חוברות לילדים, ופשוט הרגיש לי כאילו אני צולל לאיזשהו עולם מופלא, וזה כל כך ריגש אותי בתור ילד, וממש ממש לימדתי את עצמי לתכנת. אני רואה היום כמה חומרים יש באינטרנט, וכמה אתה יכול ללמוד מיוטיוב, אני זוכר אז, כל מה שהיה לי זה את המחברת המסכנה הזאת, אבל קראתי שם כל מילה בשקיקה, ולמדתי, אתה יודע, בעצמי, זה היה מסע אישי כזה, ממש בתור ילד. את המסע של היזמות, זאת אומרת, אני מאוד נהניתי לתכנת, אבל מה שהכי אהבתי זה לבנות מוצרים, לבנות דברים שאנשים משתמשים בהם, וממש בתור ילד התחלתי... היום אני יכול להגיד שזה יזם, כן, אבל לא ידעתי מה אני עושה. באמת שהדבר הראשון שאי פעם בניתי היה בגיל, חושב שזה היה גיל 15, אחותי הגדולה יעל בדיוק התחתנה, ואיך שהיא אמרה לי שהיא מתחתנת, אמרתי, טוב, אני בונה לתוכנה לארגן את החתונה.
וואה,
אז, יפה. אני לא יודע אם אתם זוכרים עוד בתקופה, אבל קראתי לזה מארגן החתונות 2000. פעם 2000 זה היה... סמל לקדמה.
כל דבר סביב 2000, כן.
אז בניתי לתוכנה שהתקינה על המחשב, שדבר ראשון רשמנו את כל רשימת האורחים. מי מגיע מצד של הקלה, מי מגיע מצד של החתן. והפיצ'ר הגדול היה שאחרי שהזינו את כל האורחים, אז היה לך כפתור, מה הבעיה הכי גדולה שאתה מתחתן? איך לסדר את האנשים בשולחנות.
וואה, זה ממש...
זה צריך להנין הלאאוט כזה, כמו בעיתונים, מי ליד מי, מי נגד מי.
כן, כן, כן.
צד ימין, צד שמאל.
היה לי פיצ'ר, זה הדבר שלוקח הרבה זמן, סדר שולחנות אוטומטי. אז הוא היה לוקח את כל המשפחה לפי הסיווגים, לפי השמות משפחה, מסדר את השולחנות, ואחרי זה החלטת למקם את האנשים לשנות את הדברים הקטנים.
ממש בינה מלאכותית לסדר את ה... ואז אחד אומר, למה הושבת אותי ליד זה? זה לא אני, זה המחשב הושב אותך לידו.
כן, וזה פשוט מרתק. ואחרי זה עשיתי פיצ'ר שאחרי החתונה, ספרנו את המתנות, אז רשמנו כמה כל צד הביא, והיה סטטיסטיקות עם גרפים.
אפשר לבנות מנוע בי-איי לדעת בחתונה הבאה, את מי להזמין ואיפה למקם.
בדיוק. אז זה הייתה חוויה מדהימה, כי זה היה פעם ראשונה בחיים שלי, שבניתי משהו שהשתמשו בו, ואחרי שאחותי התחתנה, היא הייתה בדיוק בגיל שגם החברים שלה התחתנו, אז ניסיתי למכור את זה לעוד אנשים.
נהיה מנדי?
אה?
נהיה מנדי?
האמת שזה סיפורים קשורים, זה סיפורים קשורים.
וכל זה קורה בגיל 15.
כן, כן.
זה דבר די מדהים, זאת אומרת, ידעת כבר לכתוב תוכנה, וכבר התחלת להרגיש גם איך זה באמת בחיים האמיתיים. שזה משתמשים בזה ויש פידבקים.
כן, לקבל פידבקים, זה כאילו, היה נראה לי, אתה יודע, זה היה בלי לחץ, כאילו בניתי את זה בשביל עצמי ונהניתי מהתהליך, אבל זה היה חוויה מאוד מלמדת, כל אחד מהחוויות האלה. ומסע כזה שלבד לחפש את הדרך.
אז יום אחד תחזור לזה, הסטארט-אפ של לארגן חתונות, נשמע לי חזק מאוד.
נשמע לי תחום מצומצם, כן. זהו, אחרי זה, אתה יודע, מסלול רגיל, צבא, אוניברסיטה, האמת
ש... בצבא היית בחיל המודיעין,
כן, ב-9900, גם, זה היה שיעור מאלף. חושב שעד היום אני תמיד אומר שהצבא היה אחת התחנות הכי משמעותיות לי, להתפתחות האישית שלי, כי באמת תעובר כזה במהירות מסע כזה, שמחייב אותך להיות מאוד עצמאי, לקבל החלטות, באמת היה לי הזדמנות אדירה בצבא. ואחרי זה התחלתי לימודים, זאת אומרת, התחלתי אוניברסיטה, בדיעבד אני יכול להגיד שזה יותר בשביל לרצות את ההורים שלי, כאילו הלימודים, כי אני לא כזה התחברתי.
אתה אומר, כבר בגיל 15 כתבת תוכנה, ואחרי זה היית בצבא והכל, אז מה כבר האוניברסיטה יודעת ללמד אותך?
בדיוק.
רק אחלה, הבוקר מישהו אמר לנו שהאוניברסיטה רק מכבה את הרוח של היזמות, אז זה נפש שלא נקבע לך.
קשה להגיד על זה כלל.
כן, קשה להגיד כלל, תראה, אני מאוד מעריך את האוניברסיטה, אבל אני, באמת הראש שלי יהיה במקום אחר, כאילו, וגם לא הייתי צריך את התואר בשביל ללמוד לתכנת. למדתי גם הנדסת חשמל, שזה תחום יותר רחב. הביאה לי דברים באוניברסיטה, אבל כבר בשנה הראשונה החלטתי שאני רוצה לעשות סטארט-אפ. זה היה ברור לי, אז הראש שלי לא היה בלימודים ב-100%.
אבל השלמת את הלימודים או שנשרת?
אז כמעט העיפו אותי באמצע התואר, כי לא הגעתי למבחנים, וכאילו היה ממש סיטואציה כזאת שלא הייתי בפוקוס בלימודים, אבל בסוף סיימתי את התואר, אפילו סבבה. אבל היה לי סטארט-אפ ראשון במהלך הכל האוניברסיטה, שפתחתי עם חבר. אני אגיד בקצרה, בנינו, אמרתי בוא נלך משהו בקטנה, נעשה מתחרה לגוגל, זה היה נראה לי כמו רעיון טוב, כן. אז הקמנו מן מנוע חיפוש, אבל עם זווית מאוד מעניינת, הוא פשוט גלש באינטרנט ואסף ביקורות, ביקורות על מלונות, ביקורות על אנשים, ביקורות על מוצרים, ואספנו כל יום, בניתי מעבדה כזאת בבית, עם מחשבים ששכרתי, חיבור אינטרנט ו... כל יום הוצאנו מיליוני ביקורות מהאינטרנט, ובניתי מנוע חיפוש.
זאת אומרת, שאני אחפש נגיד בית מלון, מיד אני מקבל את כל הביקורות שאנשים כתבו על הבית מלון הזה ברחבי הרשת.
בדיוק, ואחד הדברים היפים שהיו אלפי תגובות על כל דבר, כי אספתי מהמון מקורות, אז ממש כבר החלטה להסיק מסקנות מהדבר הזה. אספר את זה היום כאילו בהרגה, אבל זה היה כישלון טוטלי הסיפור הזה.
למה זה היה כישלון? דווקא נשמע לי רעיון מעולה.
תשמע, אני עשיתי כל כך הרבה טעויות בשלב הזה, שזה מטורף.
רגע, זה כבר החברה, מישהו מימן אותך? זה עובדים והכל, או אתה לבד?
זאת הטעות הראשונה. אז אני ועוד חבר, שהוא היה צעיר ממני בשנתיים, גם מחיל המודיעין, ולא היה לנו, זאת אומרת, לא גייסנו כסף. ואני הייתי שבוי תחת איזושהי חשיבה שקודם כל אני אוכיח, אני אראה שיש משהו עובד, ואז השקיעו בי כסף. ולא ידעתי שהדבר הזה הרסני, לאורך זמן. כי יצאתי מהצבא עם איזשהו חיסכון, אתה יודע, כל הכסף שחסכתי כל החיים, ומעבר לזה שלא הייתה לי משכורת, כבר גרתי מחוץ לבית, שילמתי שכר דירה, גרתי עם חברה שלי יעל, שלימים הפכה להיות אשתי, וההוצאות תופחות ותופחות. קניתי גם חיבור אינטרנט מיוחד, כי פיצצנו את הרשת. יום אחד קשרו אליי עם החברה של הספקית אינטרנט, שאלו אותי מה אני עושה, כי...
היית אמר להם, אני קורא ביטקוין, אבל לא היה...
לא היה ביטקוין. אבל זה היה רעיון יותר טוב. אבל בעצם אכלתי את כל החסרונות. ממש הגעתי למצב שקשור להם הבנק, אמרו לי, תקשיב, נכנסת למינוס ואין כסף בחשבון. אבל זה לא הטעות הגדולה. כאילו, זה טעות גדולה, אבל הטעות הכי גדולה שעשיתי, היום בדיעבד, כאילו, מה שקרה טכנית זה שאחרי שעבדתי המון המון זמן על המוצר, אחרי משהו כמו שנה, שהשקעתי את נשמתי וחשבתי איך זה גדל, ואיך אני מגיע למיליוני אתרים ביום, ואיך אני תומך במיליוני אנשים שיכנסו לאתר, שחררתי את זה לחברים ומשפחה, וראיתי שבכלל לא משתמשים בזה כמו שתכננתי.
רגע, כל השנה הזאת לא היו יוזרים.
לבד, במחשכים. כתבתי שירים למגירה.
בנית.
בניתי.
אוקיי, שזו בעצם הטעות. כאילו לא לדבר מיד עם הלקוחות, עם המשתמשים, אלא לשבת ולבנות משהו.
כן. צריך לומר שהיום מקובל, כן, תדבר עם הלקוחות, תראה שיש משהו, תביא אותם, שישתמשו, ואז המשקיעים ייכנסו.
נכון. אבל אני אגיד לך מה העניין, אני, שוב, הכל ברטרוספקטיבה על אז, אני פשוט פחדתי, כאילו פחדתי, פחדתי לקבל פידבק, פחדתי מביקורת, פחדתי להיחשב, זה אולי הנקודה הכי חשובה, פחדתי להיחשב, והיום אני יודע שבן אדם שלא רוצה להיחשב, יוצא החוצה, מבקש פידבקים, מבקש תובנות מאנשים אחרים, מתייעץ. מה שעשיתי גרם לכישלון. אני לא רציתי...
הפחד להיכשל גרם לך להיכשל.
בדיוק.
כאילו אמרת, אני אעבה את המוצר עוד ועוד ועוד.
אמרתי, זה לא מספיק טוב.
אבל אני לא אתמודד איתו עדיין מול הלקוחות.
בדיוק, אמרתי, זה לא מספיק טוב, אני צריך להיות יותר טוב ויותר מודאג. חסר את הפיצ'ר הזה, וחסר את הדבר הזה, וחסר את האלמנט הזה, ושאני אוסיף את זה, הכל יהיה מושלם, והוספתי והוספתי ובניתי, ופתאום אתה מגלה, אתה יודע, אתה יצאת, כמו שאתה מנסה להגיע מתל אביב לחיפה, מספיק שתצא 3 מעלות לא בכיוון ותגיע למקום אחר לגמרי. ופתאום הבנתי שהלכתי בנתיב שלא עניין אף אחד, וכאילו הלכתי והלכתי 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 ולא קיבלתי פידבק בשום שלב, והפסיכולוגיה מאחורי זה שבאמת פחדתי מהפידבק, פחדתי להיחשב, פחדתי להתמודד עם, עם הסיטואציה הזאת. ואני זוכר ממש שזה הגיע לשברון נפש, אני נפגשתי עם איזשהו משקיע מאוד מאוד גדול, אני לא אזכיר את שמו, כי באמת אני לוקח פה אחריות על הסיפור הזה, חיכיתי לפגישה שבועות, אמרתי טוב זהו, עבדתי כל כך הרבה, הוא יראה את זה, הוא ייפול מהרגליים, נפגשתי איתו בבית מלון בתל אביב, הוא גם איחר לי איזה חצי שעה, הוא הכנתי מצגת, אתה יודע, התאמנתי, לבשתי חולצה מכופתרת, ניגשתי אליו, התחלתי לספר לו רעיון, הוא מסתכל על המחשב, מסתכל על המקלדת, לחץ נקסט, נקסט, אפילו לא נתן לי לדבר, אמר לי, רעיון לא מעניין, עובדים על זה בגוגל. טוב, זהו, אני צריך ללכת לפגישה הבאה. חזרתי הביתה עם כאב ראש, השכבתי לספה, לא יכולתי לקום. יום, שלם. זה כאילו, אתה יודע, מנפסים לך את ה...
מטורף.
את החלומות.
שבאיזשהו מקום, גם פעם מישהו אמר לי את זה, אני חושב שזה נכון, שהמשקיעים גם בסוף משקפים לך, זה השיקוף של מה שגם השוק בסוף יגיד לך. כאילו, משקיע שרואה שהמוצר לא מעניין, זה בסוף, מחר המשתמשים גם יחשבו שהמוצר לא מעניין.
הוא צדק, תכלס. אם לא היה לך יוזרים, השוק לא רצה את זה, אז מה, הוא צדק.
לא, אבל לא היה לי יוזרים.
לא שאני אומר שהוא עשה את זה, שמה שהמשקיע הזה עשה זה יפה, אבל אני אומר ברמת העיקרון, השיקוף הזה של בעצם מה מישהו מבחוץ חושב על מה שאתה עושה.
תשמע, אני אגיד לך ככה. הבעיה שלי הייתה אז שזה מה שחשבתי. לא היה לי משתמשים כי לא יצאתי החוצה, זה אשמתי. כן, זה לא בגלל שלא רצו. אמנם הפידבקים לא היו טובים. אבל זו הייתה החיות שלי. אבל אחד הדברים שלמדתי עם הזמן, ובטח במסע שלי במנדי, שבסוף משקיעים מבני אדם, ויש להם דעה מסוימת, ווואלה, הם גם הרבה פעמים טועים ובגדול. אז למדתי לקחת אותם מאוד מאוד בפרופורציה, ואחד הדברים שאתה לומד, אני כאילו השלחתי מהמשקיע הבודד לכלל. ואחרי זה במסע שלי הבנתי שאפשר ש30 יגידו לך לא, ואז 31 יגיד לך כן, וכל מה שאתה צריך זה פעם אחת שיגידו לך כן, וזה לא אומר שאמרו לך 30 פעם לא, שזה לא בסדר. פשוט כל אחד מגיע עם המטען שלו, עם האתגרים שלו, עם הפרספקטיבה שלו, עם הניסיון שלו, וזה לא אומר כלום על ההצלחה של המיזם. אבל זה הייתה חוויה מלמדת. למדתי מזה המון המון דברים, כאילו בדיעבד, אחרי כל השברון והקושי, לקחתי מזה המון דברים לחיים, שיישמתי אחר כך בחברה החדשה.
אנחנו פעם עשינו תחרות לסטארט-אפים חרדים, והבאנו באמת משקיעים מאוד מכובדים שיהיו השופטים בתחרות. 3 הסטארט-אפים שזכו במקומות הראשונים, לימים לא יצא מהם שום דבר, ודווקא סטארט-אפ שהגיע למקום החמישי, בתחרות הוא היום הוכח לחברה ענקית, החברה החרדית הכי מצליחה היום. זאת אומרת שדווקא המשקיעים לא זיהו שזאת חברה טובה, ואפילו לא דרגו אותו בשלושת המקומות הראשונים אפילו.
כן, בסוף, תראה, הם לא נביאים. כל אחד מגיע מהפרספקטיבה שלו, וזה לא אומר כלום שאומרים לך לא. בסדר? זה לא אינדיקטור.
כן, אבל כנראה שהלקח המאוד חשוב הוא כן כל הזמן לדבר עם הלקוחות, עם היוזרים, להבין מה הם רוצים.
יוזרים שאומרים לא, זה כן אומר, בוא נגיד.
נכון. למדתי שהמבחן הכי טוב הוא המבחן בעולם. משתמשים,
יוזרים משתמשים למי שלא מבין.
אני אתן לעולם לבחון אותי, ולא, בסוף אם נותן לעולם לבחון אותך ואתה יוצא החוטה ונחשף ומקבל פידבק, זה הדרך הכי טובה להתקדם.
כן, וגם להשתמש בחסכונות בשביל הסטארט-אפ, זה גם לא רעיון טוב.
לא מומלץ.
באיזשהו מקום, כאילו, א', לא כדאי להשתמש בחסכונות, כי ברוב המקרים הסטארט-אפ לא מצליח, ואז אתה נשאר בלי חסכונות ובלי סטארט-אפ ובלי כלום, אבל גם אם כנראה לא הצלחת לשכנע אף אחד אחר, להשקיע בך, זה כנראה גם כן סטארט-אפ לא מספיק טוב.
תראה, זה טוב לכמה חודשים להתחיל, אבל אני חושב שטוב מאוד לצבור אחרי זה מומנטום, וכן לעשות להשיג כסף חיצוני, זה גם מאוד מפקס, אני חושב, מאוד גורם לך לפוקוס, וגורם לך להתקדם בדרך הנכונה, כן לגייס כסף. אז זה בטוח היום שזה מה שקורה.
יפה, אז זה החוויה הראשונה שלך במסלול של היזמות.
שלא הצליחה.
שלא הצליחה, כן. אחרי זה אני אעבור בקצרה, עברתי לעבוד בחברה בשם קונדויט, למדתי שם המון, הבנתי שאני לא מבין משהו אחרי האפיזודה הראשונה שלי, ואמרתי טוב אני צריך ללמוד, זה גם מקום כזה קצת של צניעות שמוריד אותך לקרקע, וחושב שבעיקר פותח אותך למקום של ללמוד.
מה, קונדויט או עצם זה של להיות אחר?
עצם זה שנכשלתי, ואז אמרתי טוב אני לא מבין משהו, אני רוצה ללמוד, ואז באתי ברעב ללמוד ולהתפתח ולהבין מה אני לא מבין, וזו הייתה חוויה מדהימה. זאת אומרת, בניתי שם גם אחד הדברים הנהדרים שנתנו לי בקונדויט, שהייתה אז חברה ככה מאוד גדולה, בזמנו הם היו
וויקס,
חברה ענקית, הייתה חברה ישראלית גם כן.
אחרי שאז הם וויקס היו שתי החברות הדגל של ישראל.
היו בעלמות של סרגלי כלים, ואז הם התפתחו לכל מיני מקומות, כן, והם התפצלו גם אחר כך.
קומו.
כן, קומו ופריון היום. אבל אני, אחד הדברים הנדרים שנתנו לי שם בתור הזדמנות, הם אמרו לי, תקשיב, אנחנו, יש את החברה, ואנחנו רואים שאתה יזם, אנחנו ניתן לך להקים חטיבת מובייל בתוך קונדויט, אנחנו לא יודעים מה, מומי, רוץ. אני שמעתי את זה, אמרתי, וואי, להיות יזם בחברה, הם מממנים את זה, יאללה, קניתי.
נהדר.
אז יצאתי שם למסע שהיה מרתק, והרמנו שם יחידה עסקית, שנקראת קונדויט מובייל, לימים קומו, שמאוד הצליחה. ואחרי שנתיים וחצי
אמרתי... אתה פאונדר של קומו.
אז אני והראל, הבחור בשם הראל.
הגשנו אותו לא מזמן, בחור דתי דווקא.
נכון, נכון. אנחנו עד היום חברים טובים. ויצאנו שם לדרך, והיה מסע מרתק. ואחרי שנתיים וחצי אמרתי, טוב, בסוף הרעב שלי זה להקים חברה, ואני מכיר את רועי השותף שלי מגיל 18. אני מכיר אותו במילואים, שירתנו באותו מקום בצבא. והוא עבד בזמנו בוויקס, אני עבדתי בקונדויט, ובעצם נפגשנו, אחת לה. האמת שהסיפור, פגישה שלנו מצחיק, נסגור לכם את הלופ, כן. שוב חתונה. פעם החתונה שלי, אז אני החלטתי לפתח אפליקציה לחתונה שלי גם, ובעצם כל האורחים קיבלו אפליקציה לטלפון, ושמתי כזה מסך גדול, שכל מי שהיה בחתונה יכל לצלם תמונה ולשים ברכה, וראו את זה בלייב. במסך.
יפה.
זה היה נחמד. ונפגשו ככה בעקבות החתונה, והוא סיפר לי שהוא התחיל לעבוד על איזשהו פרויקט, רוצה גם לעזוב את וויקס, רוצה לפתוח סטארט-אפ. והוא אמר לי, יש תסכול שהחברה מאוד גדלה, איך מחברים את כולם לאותו כיוון. סיפרתי לו שגם אני בקונדויט חווה את אותם אתגרים, שאיך לקחת ארגון גדול ולחבר אותו למטרה משותפת ולסלחם בין אנשים. והוא שאל אותי, בא לך להצטרף? ובא לי בדיוק בתזמון נכון, ואמרתי לו, יאללה, בוא נעשה את זה. ושם התחלנו בעצם, ב-2013.
יפה מאוד. אני שמעתי פעם סיפור, אני לא יודע אם זה נכון, שבעצם מנדי, באותו זמן קראו לזה בשם אחר, נכון?
The Pulse, כן.
זה התחיל בתור איזשהו, כאילו ניסיתם לעשות פרויקט שיעזור לכם.
כלי פנימי בתוך וויקס, ככה הייתה שמועה, לא?
בעצם וויקס היו הלקוח הראשון שלנו,
אבל לא בתור כלי פנימי לעובדים של וויקס או משהו כזה?
אז השימוש הראשון של The Pulse אז היה בוויקס, הם היו לקוח הראשון, אבל מלכתחילה בנינו את זה כמוצר שהוא ישרת הרבה חברות. היינו גם עוד כמה לקוחות באותו זמן, אבל וויקס הוא הלקוח הראשון.
כאילו הדיזיין פרטנר, כאילו הלקוח כאילו שאיתו כאילו...
כן, שאיתו הצבנו את המוצר, וגם פיזית ישבנו חצי שנה בערך במשרדים של וויקס. אמנם חדר בלי חלונות עם ריח של גז, אבל...
מה, אבל זה ליד הים.
באיזה שנה זה היה? באיזה שנה זה היה?
2013.
סוף 12.
אולי לכן לא היה מקום לסטארט-אפ שלנו.
כשאנחנו הכנסנו סטארט-אפים חרדים לוויקס, זה היה
ב-2015. אחרי.
לנו היה מודל שלקחנו סטארט-אפים חרדים, אני עד היום זה קיים, אנחנו מכניסים אותם לתוך חברות.
אוקיי,
שישבו בתוך חברה. פיזית, חדר לידך, נגיד במאנדי. אז בוויקס הרכו שתי חברות שלנו. אחת חברה שנמכרה בהרבה כסף, סטארט-אפ שהצליח מאוד, השנייה לא הצליחה, אבל...
טוב, יש שם מצוקת מקום ליד הים, אז זה שהם מארחים חברות זה מדהים.
זה כבר מדהים, כן.
אבל אבישה אירח אותם ועזר להם מאוד וקידם אותם.
פרויקט על לייצר כלי שעוזר בעצם להתנהל בתוך הארגון, לחבר את כולם, לסנכרן את כולם.
כן.
תסביר על זה שנייה, כאילו מה היה הצורך, איפה ראיתם את הצורך?
אז וויקס אז מאוד גדלה מבחינת כמות העובדים. אני לא זוכר בדיוק כמה הם היו, אני חושב שגדלו מ-200 ל-400, משהו כזה. ובהתחלה המוצר שלנו היה מבוסס על תקשורת בין אנשים. זאת אומרת, לא מה שאתם מכירים היום, את מנדי שזה יותר הלוחות הצבעוניים והניהול, אלא נטו תקשורת. מה שנגיד נגביל בעולמות של היום לסלק.
כן.
אוקיי? תקשורת ממש טקסטואלית, זאת אומרת, כותבים הודעות אחד לשני, פשוט לסנחן בין המחלקות, והם משתמשו בכלי לכל מיני שימושים, ואז התחיל בעצם המסע שלנו, והאמת שההתחלה שלו הייתה מאוד 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 קשה, מאוד קשה.
היה קשה באמת?
מבחינת היוזרים? המשתמשים לא רצו?
אז אני אגיד לך מה הייתה הבעיה בדיעבד, כן, אבל דבר ראשון כבר למדנו לקח מהסטארט-אפ הראשון, שבעצם היה לנו כבר לקוח, הלינו בחוץ, קיבלנו פידבקים, זה היה נהדר. גם ישבנו תקופה...
צריך לזכור שזה לפעמים מתה, כי מישהו בוויקס חותם לך, אבל וואלה, העובדים לא מחויבים לזה, ולא משתמשים.
אבל דווקא כן השתמשו, זאת אומרת, היה שימוש יפה, וויקס ממש, היית הולך שם במסדרונות, וכולם היו משתמשים בכלי, והבעיה הייתה גם שישבנו שם בתוך המשרדים, אז מדי פעם מישהו ככה קפץ למשרד, ביקש פיצ'ר, אתה יודע, הרגשת...
אתה מדבר פה על יתרונות, לא על בעיות, לא?
בדיעבד, בעיות. אז זה נראה לי נהדר. מה גילינו? אמרנו, טוב, הגיע הזמן להתרחב. בדיוק קיבלנו השקעה ראשונה, מג'נסיס, ואנטרי קפיטל של אבי אייל, זה היה סיד.
בוא נגיד שנייה בסוגריים, כאילו, פשוט הלכתם למשקיעים, קיבלתם השקעה, או שזה גם כן היה תהליך קצת...
אז זה דווקא יחסית זרם יותר טוב, כי הם ראו שיש לנו לקוח ראשון.
וויקס.
וויקס. וגם הם ראו שאני ורואי עם רקע של יזמות, ורואי גם היה לו סטארט-אפ לפני מנדי, ומי שהאמת השקיע לנו בקרן ג'נסיס זה עדן שוחט, בזמנו, והוא ככה מאוד האמין בנו, ואבי, שפשוט נורא התלהב.
אבי אייל אז נראה לי הגיע מחול.
הוא בדיוק הגיע.
הייתה השקעה הראשונה שלו בישראל נראה לי.
אני חושב שזה הראשונה או השנייה, כן.
אבל גם צריך לדע שהוא איש של מוצרים מהסוג הזה. זה משהו
ביטוסי
למי שלא מבין.
בחול, כשהוא עלה לארץ.
כן. אבל גם הוא מאוד האמין, והוא גם, אני חושב שהוא התחבר לעדן באותה תקופה, והחליט להשקיע. ויצאנו דרך, ואז מה המחשבה הראשונה? טוב, יש לנו את וויקס בתור לקוח, בוא נתרחב, עוד לקוחות. וזה היה תקופה מאוד מאוד קשה. כי מה שגילינו בדיעבד, שאת המוצר שבנינו, אי אפשר למכור. באנו לחברות, פגשנו עם חברות אז שהיו הייטק בישראל. אתה בא לפגישה, ואתה מראה את המוצר, ומראה להם איך משתמשים, וכולם אומרים לך, מה, נראה נהדר, כאילו, נשמע טוב, נשתמש בזה. צרצרים. כאילו, אתה חוזר למשרד ולא משתמשים. נתת להם כבר חשבון, ואין התנאה.
נתת להם את הזה ופשוט לא משתמשים.
מי היה הגורם במשרד שאיתו דיברתם? עם ה-HR? משאבי אנוש?
כל מיני, ניסינו כל מיני. ניסינו אפילו ללכת למנכ״ל של חברה של 100 איש. ניסינו ללכת ל-VP, R&D פעם אחר.
אני אעשה שנייה לנסה את התסריט. אתה מגיע למנכ״ל, המנכ״ל תמיד... כמו אצלנו, המנכ״ל תמיד אומר, כן, 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 מדהים, 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 מדהים. אוקיי, ואז הוא מתחיל להוריד, ואז הוא שולח הודעה, חובה כולם להוריד את הכלי הזה, להתקין אותו, נגיד,
אני לא יודע אם הוא עשה את זה,
בתסריט הכי טוב, ואז לא מתקינים, או שמתקינים ולא משתמשים?
אז חלק,
איפה זה נתקע?
אז חלק התקינו ולא השתמשו, חלק בכלל, אתה רואה שזה נעצר איפשהו הזמנות, חלק אתה רואה שאפילו לא הייתה הודעה ראשונית, וצד שני, יש לך את החשבון של וויקס. וויקס רוצים עוד פיצ'רים, כאילו, אתה יודע, מה אתה עושה? זה כאילו...
אבל מהפרשנות שלי זה בעיית הפצה, נכון? כלומר...
זה לא בעיית הפצה, זה בעיה של...
אם המוצר עובד בוויקס, זאת אומרת שיש מוצר ויש בו צורך, רק צריך באיזשהו צורה לשדר אותו לאנשים הנכונים או לקליינטים הנכונים, לא?
לא, כי בוויקס היה לנו איזשהו מצב מאוד מאוד מסוים, שתפס את החברה באיזושהי נקודת זמן שזה התאים, וזה הצטבר שם ונוצר איזשהו נורמה של להשתמש בכלי, ואני חושב שגם כאילו הבאי-אין של החברה וזה שככה היינו שם בפנים, זה כאילו מאוד דחף את זה. אבל אתה לא יכול להשקיע את האנרגיה הזאת בכל חברה שאתה מגיע. ובדיעבד הבעיה הייתה מה שקוראים לו היום product market fit. מה שבנינו, אנשים לא רצו.
product market fit זה בעצם ההתאמה בין המוצר לבין הצורך של השוק, ההתאמה המדויקת.
כן, זה כאילו אתה בא ללקוח ואתה אומר לו, שמע, זה יעשה לך, ישבר לך את התקשורת. טוב, שווה לתקשור את חודש הבא, אתה יודע, מה דחוף לי עכשיו, כאילו, אני לא מבין את הערך של הדבר הזה. אתה בא למישהו ואתה מוכר לו מוצר, אומר לו, יש לך בעיה בטפתי מחירות שהם לא מסונכנים, אומר, טוב, מחירות, זה מה שדוחף לי את הביזנס, אז אני אשים על זה כסף, זה בעיה שהיא חשובה לי. תקשורת, דבר איתי, כאילו, זה לא, אנשים בסוף אין להם קשב, כאילו, מה, אם אתה לא פותר לו עכשיו בעיה אקוטית, והוא מבין את הערך של מה שאתה מוכר, הוא לא ישתמש, הוא ידחה את זה. ודחיינות זה הבעיה הכי גדולה.
ובטח כשאתה מוכר לסטארט-אפים, שהם עסוקים עכשיו במיליון דברים אחרים,
תבוא לסטארט-אפ, תבוא לחברה גדולה, אם אתה לא פוגע באיזשהו צורך שהוא מבין אותו, והוא מבין איך זה יעזור לו, זה לא יעבוד. וזה היה תהליך מאוד מאוד קשה. והיינו שנה בתוך הדבר הזה, שנה.
שנה אחרי שכבר קיבלתם כסף ממשקיעים,
כן.
יש לכם כסף ואתם מנסים למכור את המוצר לעוד
לקוחות וזה לא עובד. חשבון בנק.
גייסנו 1.4 מיליון דולר, היום זה נשמע כלום, נכון? אז היה סיד גדול.
כן, ברור. היום, כן, היום
בכלל. אז הסידים היו של 150 אלף דולר תמורת 15%, והמיליון וחצי היה של אי.
דוק אתמול הייתי באיזה הרצאה של מישהו שסיפר שקיבל צ'ק של 100 אלף דולר מיוסי ורדי, הוא חשב שהוא זכה בפייס.
רבע חברה ב-100 אלף דולר.
אז אנחנו גייסנו 1.4 אני חושב, תמורת 20-25% מהחברה, משהו כזה, בזמנו.
והכסף בינתיים בבנק כל חודש יורד, שוקע.
גייסנו אנשים, גייסנו חברים, כסף יורד ויורד 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 ויורד. חושב ש...
רגע, הוא עשוי ל-18 חודש?
מה, הכסף הספיק?
כן, לגבר
משני. משהו כזה.
ואז?
אז עומדים בפני שוקת שבורה, יש מוצר שעובד בוויקס ולא עובד בשום מקום אחר. כן. מה עושים?
תשמע, אני ורואי שנינו מתכנתים. מה מתכנת עושה? תכנת. זה בעיה. עכשיו, תמיד יש לך תחושה כזאת, אתה אומר, אני אוסיף רק עוד פיצ'ר אחד והכל יגיע, הנה, אני יודע מה יקרה. ואני זוכר ערבים שלמים שאנחנו יושבים, וכאילו תופסים את הראש, וזה אווירה של דיכאון, כי אתה בא למשרד, וכשאין מומנטום, זה משהו שהורג את החברה. ולפעמים זה שנגמר הכסף, זה קריאת השכמה טובה. זה כאילו פתאום מפקס אותך, אתה יודע, כל החושים כאילו פתאום מפקסים, ואתה נכנס לאיזושהי אווירה של שרידות. כן,
כאילו. הישרדות, כן, בדיוק.
כן, כאילו אתה אומר, טוב, אני צריך להבין מה קורה איתי. כאילו, תפס על עצמי. ואז אמרנו, טוב, בואו שנייה נצא מהלב שאנחנו נמצאים, ונסי להבין מה המשתמשים שלנו רוצים. במקום לבוא ולמכור להם את המוצר, ולדחוף להם איזה בגרון, ולבוא להם מפוזיציה של בואו נשכנע אתכם, אמרנו, בואו ניקח צעד אחורה, אמרנו להם, זו הבעיה שאנחנו מנסים לפתור, סנכרון בין אנשים, ולהבין מה כל אחד עושה בכל רגע נתון. מה אתם חושבים? איך הייתם רוצים לפתור את זה בעצמכם? זה היה תהליך מדהים של גילוי. פתאום שאתה קצת נפתח ופותח את האוזניים ומתחיל להקשיב, לא מתוך מטרה לדחוף להם משהו ולמכור, אלא מתוך מטרה באמת ללמוד. אז אחד הדברים, נגיד, המדהימים שגילינו זה שכל המנהלים שכמעט שנפגשנו, היה, כולם אמרו, אנחנו מנהלים פה ומנהלים פה ובתוכנה הזאת, אז אומרנו, אבל תראה לי איך אתה בתכלת מתקשר למנהל שלך והמחלקה, וגידו שכל אחד מהם יש איזשהו קובץ אקסל סודי. שהם מנהלים שם את כל הדברים.
ששם כל המשימות באמת רשומות, ושם עוקבים.
כל צבעוני, אתה אומר, רגע, למה אקסל? כאילו, מה מושך אתכם באקסל? אז אומרים, תשמע, הפלקסיביליות, זה שאני יכול לשלוט בזה. אני מכיר את התוכנה, אני יכול, מחר אני משנה, ותראה מה הוספתי פה, ותראה מה עשיתי פה, ושבוע שעבר הוספתי את הגרף הזה. פתאום הבנתי שאנשים, אוהבים לשלוט בגורלם. זאת אומרת, הם אוהבים שיש להם את הכוח לנהל את הדברים כמו שהם רואים. והם אוהבים את זה ויזואלי, והם אוהבים שיש להם את היכולת לשנות את זה לאורך זמן. וזה פתאום פתח לנו את הראש. אמרנו כאילו, וואי, בואו נבנה להם כלי שיעצים את זה. ופתאום באנו בגישה לגרם ראשונה מכל הכלים שהכרנו עד היום. מה כל הכלים שהכרנו עד היום עושים? אומרים לך, תראה, חברת X המציאה שיטה לנהל צוות מחירות או צוות פיתוח, אז אתה צריך לקחת את הצוות שלך ולדחוס אותו לתוך הכלי הזה.
הטמפלט הזה, לתוך הדפוס הזה, כן.
ושלבים כואבים של התאמה, ותלמדו ככה עובדים, וללמד אותם, ולשנות את המבנה של הצוות. אמרנו, בוא נבוא הפוך, בוא ניתן לאנשים את החופש, וכל אחד עובד אחרת. המחשבה שאתה יכול למצוא תבנית אחת שתתאים לכולם, היא מגוחכת בעיניי היום שאני מסתכל על זה. אמרנו, בוא ניתן להם את הכלים, לבנות הכלי ניהול של עצמם. ואז בנינו את הגרסה הראשונית של הבורד, של
הלוח הזה.
הלוח. כן.
מי למשל אלה שאמרו לכם את החברות הייטק, חברות מסורתיות, מי אלה שהסכימו לשתף פעולה ולהגיד, זה הבעיה?
אז הם לא אמרו את הבעיה, הם פשוט הראו לנו מה הם עושים היום, ולמדנו מזה בעצמנו, אבל חברות הייטק, כן, חברות הייטק אחרות שנפגשנו איתן. אחד הדברים הכי מעניינים שקרו, בעצם בנינו את הגרסה הראשונית של הדבר הזה, ולא לנו ברור לגמרי מה אנחנו בונים, ופתאום אתה רואה שאנשים, פתאום הרוח אחרת. לא יודע איך להסביר לכם את זה. כאילו ברגע שאתה
נוגע בנקודה,
כל המומנטום של החברה פתאום משתנה. כאילו אתה בא בבוקר והאנרגיות אחרות, וכל פעולה שאתה עושה פתאום תורמת לדבר הזה, ואתה מרגיש איזושהי רוח גבית, ואז פתאום עברנו למצב שאנחנו מגיעים למשרד ולא יודעים מה לעשות, למצב שאנחנו מגיעים למשרד ויש לנו 1,000 דברים לעשות. וכאילו ממש בין יום, זה מטורף. כאילו זה לא בין יום, אני אתאר את זה כאילו בין יום, אבל האמנו בזה.
ברגע שפיצחתם את, כמו שקראת לזה, הפרודקט מרקט פיט, להבין מה באמת המשתמשים שלכם צריכים, ואיך לתת להם את המענה, אז פתאום זה...
כן, זה לא פתאום, כן, היינו צריכים עוד המון דמי הזה ודמעות בשביל להתקדם משם, אבל פתאום, בוא נגיד, הכיוון של הוקטור הפך להיות משלילי לחיובי. אתה פתאום רואה זווית חיובית, אז זה נותן לך אנרגיה. אחד הדברים שאני הכי למדתי שמשמעותיים בסטארט-אפ זה מומנטום. באנרגיה. כי בסוף, תראו, זה מסע כל כך קשה, מתיש, כאילו שוחק אותך, ואם אתה מרגיש שאתה הולך בכיוון הלא נכון, האנרגיות מתקלות תוך שנייה. אם אתה מרגיש פתאום שאתה בכיוון הנכון, זה מעלה אותך באנרגיה, וזה פשוט עניין של סנטימנט חיובי או שלילי שדוחף אותך קדימה. עוד הרבה למעלה ולמטה במסע, אבל זה ממש היה שינוי זווית. אחד הדברים מעניינים, שהשינוי זווית הזה לא בא מתכנות, ולא בא ממה שעשינו עד היום, וכאילו דרשנו איתנו, כי היינו צריכים את הסתירה המצלצלת הזאת, פתאום ש... אוקיי, עוד 3-4 חודשים הולך לגמרי לנו הכסף, בשביל להתעורר על עצמנו, ולהבין שאנחנו צריכים לשנות כיוון, והשינוי כיוון, דווקא פתאום לעצור, ולהקשיב, ולהיפתח, ולשנות, ולצאת מהאזור הנוחות הזה, של הנה בנינו משהו שוויקס משתמשים, ועל זה גייסנו את הכסף, וזו ההבטחה שנתנו למשקיעים, ו...
אין וויקס, הכל טוב.
אין. בוא נהרוג את, אין פרות קדושות, בוא נתחיל מההתחלה, בסדר? זה קשה מנטלית מאוד מאוד מאוד, לעשות את השינוי הזה.
ובסוף הכישרון של היזם זה לא להיות מתכנת, אלא פשוט להקשיב. אחד הכישרונות, אחד
הכישרונות. תנאי הכרחי, אבל לא מספיק, בוא נגיד ככה.
ואז בעצם הבנתם מה באמת המשתמשים צריכים, שזה באמת הכלי שיש לו הרבה יותר גמישות, ומאפשר בעצם למנהל לבנות את הדרך העבודה שלו, ועם זה לנהל בעצם את הצוותים ו... אוקיי, אז אתם בונים כבר את המוצר שהוא המוצר הנכון, בוא נקרא לזה ככה.
כן, רגע, רק בוא נגיד, אנחנו צריכים להשלים את הסיפור, הכסף, נכון?
בסוף, מה עם הכסף, כן.
אז פה הרבה קרדיט לאבי, אבי אייל, וגם ג'וני מג'נסיס.
שדרך אגב, אבי הוא גם אחד מהתומכים הכי גדולים שלנו, חייבים איש מיוחד במינו.
האמת שקלטתי איתו פעם פרק, יש לנו פודקאסט משלנו, אני לא רוצה לעשות קידום, אבל קלטתי איתו פעם פרק.
בכיף, בכיף. כולם להקשיב לפודקאסט של מנדי, איך זה נקרא? סטארט-אפ?
סטארט-אפ או סטארט-אפ, ואולי אתם יכולים לעשות לינק לפרק ספציפי עם אבי, כי זה ממש מספרים בפרטים את הסיפור הזה הספציפי.
כן.
אבל באמת הם, תחשוב על המשקיעים האלה, שנייה, שים את עצמך, שימו את עצמכם על העניין שלנו. השקיעו כבר כסף, שמו 1.5 מיליון דולר, חברה 18 חודשים אחרי כמעט, באותו מצב כמו שהם השקיעו, מינוס 1 מיליון דולר, ועכשיו אוקיי, יש איזה משהו צבעוני כזה שחבר'ה בנו, אבל אתה יודע, בינתיים לא...
מה עשיתם עם הכסף? בנינו משהו צבעוני.
הוא גם מרגיש את האנרגיות ואת הכל.
אז הוא כן, הוא מרגיש, אבל תראה, באותו שלב הם יכלו להגיד לנו, חבר'ה, צאו החוצה.
מנכ״ל חדש, עניינים חדשים,
אז לא מנכ״ל, לכו תחפשו כסף בחוץ, לכו למשקיעים, תחפשו, כאילו אתם בניתם משהו טוב, לכו, אבל הם ידעו שזה יהרוג אותנו עכשיו, עם 4 חודשים שנשארנו בחשבון בנק לצאת, ולהתחיל לחפש ולהיפגש עם משקיעים, זה דבר שהוא...
רגע, כבר קולטים שיש מומנטום חדש?
אבל זה ממש מההתחלה.
אוקיי.
ממש, אבי אני חושב שקלט.
ואז אולי תקווה כזאת, אולי כן, אולי זה יצליח, אולי לא.
אז הוא עשה משהו מדהים, הוא וג'וני, אמרו לנו חבר'ה...
ג'וני מג'נסיס.
ג'וני מג'נסיס.
עדן כבר
עזב. עדן עזב, הקים את א',
את א', כן.
וג'וני בעצם החליף אותו, החליף אותו בבורד אצלנו. הם עשו לנו convertible loan, מה שנקרא הלוואה שהיא מומרת.
סייף, כזה, כן. זה כאילו כמו...
הזרימו כסף לחברה, כהלוואה, שאולי בלי... תהיה השקעה.
כן, אבל היופי פה זה בלי סיבוב, ובלי... כן. ממש, תוך 2-3 כסף היה בבנק, אמרו לנו, חבר'ה, רוצו, אנחנו מאחוריכם. תחשבו איזה נקודה הזאת בזמן, ולפעמים מדברים בחיים שיש כזה מזלג החלטות, לפה או לשם. ו...
כאילו דווקא משקיע שברגע הזה מאמין בך ותומך בך, ונותן לך עוד... קרדיט לרוץ קדימה.
כן, כן. זה היה מדהים. ומשם צברנו מומנטום מאוד משמעותי, והתחלנו להביא לקוחות משלמים, והתחלנו לעשות שיווק, ואחר כך הסיבוב לאחר מכן, היינו בפוזיציה אחרת לגמרי.
כבר היו המון לקוחות, וכבר...
לא היו המון, אבל גדלנו ממש משבוע לשבוע. אני זוכר יום אחד על...
מה זה סתם צמיחה? אתה אין לי מספרים.
אז תראה, התחלנו, הגענו לשש לקוחות.
שמשלמים כמה?
שמשלמים, היה את וויקס, ו5 שמשלמים כלום. כן, אז הם משלמים נגיד $50 לחודש, $100 לחודש, אבל משלמים. אתה יודע מה זה משלמים? ומישהו בא ושם את הכרטיס אשראי, ומה היופי? בלי שאני דיברתי איתו. זאת אומרת, אנחנו אמרנו משנים אסטרטגיה. אני לא רוצה יותר לשבת מול למנהלים ולשכנע אותם, שהמוצר ימכור את עצמו, כי זה הוכחה הכי טובה שאנשים מבינים את הערך של מה שאתה מוכר.
אני חושב, חייב להגיד לך שזה כבר נהפך למושג בתעשייה, אני מדבר עם כל מיני אנשים ומשקיעים, אומרים לי, אני רוצה מוצר שהוא כמו מנדי, שהוא מוכר את עצמו, שלא צריך לשכנע אף אחד, זה low touch, פשוט רואים אותו, מתאהבים בו, קונים אותו.
נכון, אבל...
נהיה מושג ממש.
אבל תראה, אני חושב שאפרופו משקיעים, המשקיעים אמרו לנו, חבר'ה, זה לא יעבוד. כולם, פה אחד, שהמשקיעים שפגשנו, אמרו לנו, תקשיבו, נחמד שאתם חושבים שאתם יכולים לקנות את המוצר ככה, אבל זה לא יעבוד. ואני ורואי אמנו בעצמנו, ואמנו בגישה הזאת, ואמרנו, מוצר טוב יכול למכור את עצמו. אני, אתה יודע מה הבעיה? לפעמים בתחילת הדרך אתה מביא איש מכירות ממש ממש טוב. מה הבעיה אם איש מכירות טוב? שהוא יודע, הוא מוכר.
מגזים.
הוא מוכר, אז לא. ואז אתה לא יודע אם הוא מוכר כי הוא איש מכירות טוב, או כי המוצר שלך טוב. ואז פתאום יום אחד אתה מתעורר, ואתה מבין שאתה על קירי תרנגולת. ואנחנו אמרנו, אנחנו רוצים שזה יהיה אמיתי, שיקום, שלחנו בחזרה עוד שאנחנו בכיוון הנכון.
אז היום באמת המוצר פשוט מוכר את עצמו, תגיד לזה משהו, זה מאוד חשוב, זה מוצר שהוא כל כך פשוט וטוב ואינטואטיבי, שפשוט בא בן אדם בסוף העולם שלא דיברת איתו וקונה את המוצר.
רגע, אין לכם גם צוותי שיווק, גוגל, פייסבוק, הדברים הרגילים, מוכבלים, להעצים, לדחוף.
אז שיווק כן, זאת אומרת, משכנו אנשים למוצר, אבל הם קנו בעצמם, זאת אומרת שהם נרשמו, נכנסו, הזינו את הפרטים שלהם באתר, נרשמו למערכת, והיה לנו תקופת ניסיון של 14 יום, בסוף התקופה הכניסו כרטיס אשראי, הקלידו את האשראי ושילמו. אף אחד לא דיבר איתם, לא חדר, זאת אומרת, אף אחד לא הרים להם טלפון, אף אחד לא יזם איתם תקשורת, פשוט אהבו מה שהם ראו.
איך הצניחה עבדה סתם? תגיד, $300 בחודש, נו, 600, כאילו...
אז גם הלקוחות צמחו בתוך עצמם, זאת אומרת, הוסיפו עוד משתמשים לאורך זמן, אבל מבחינת החברות, אני לא אשכח את זה, כי אחד הדברים שעשינו, אחרי שהשקנו את הגרסה החדשה, אז הצבנו מסך גדול במשרד, היה שם מספר לקוחות משלמים. 6. בשחור, יש לנו עדיין תמונה של זה.
יפה.
וכל פעם שלקוח חדש שילם, שמנו כזה צליל של עומר סימפסון, לא זוכר מה היה, והיה עושה צליל בכל המשרד, הטלוויזיה הייתה על 100 ווליום.
שכולם ידעו שיש גלינג גלנג לקוח חדש.
כן, זה היה אחד הדברים המדהימים. ופתאום מכניס לך אנרגיות, אתה יודע, באמצע היום, וואו, לקוח משלם.
מישהו באוסטרליה?
מישהו בארצות הברית, מישהו בלונדון, כאילו.
קנת המוצר.
כן.
האמת שכשעברתי כאן במסדרונות, ראיתי המון מסכים.
נכון.
והמון המון נתונים על החברה משוקפים פה במסכים.
אז אותו מסך מאז השתולל.
כל עובד בחברה פשוט יושב ורואה את כל הנתונים.
כן, אחד הדברים חשוב לנו בחברה כבר מאז, זה היה ערך השקיפות. שבעצם כל הנתונים של החברה יהיו שקופים לכולם. זאת אומרת, זה לא שאני ורואי או הנהלה רואים חלק מהנתונים וחלק מה... אגב, גם באותה תקופה שנגמרנו הכסף, כל העובדים בחברה ידעו את זה. זאת אומרת שזה מה שאני, זה המצב, אנחנו מאוד מאוד מעוניינים בשקיפות. בעיניי שקיפות...
מה שאתה כמונה... כאילו כמייסד של החברה יודע, יודע כל אחד העובדים, מהעובדים.
כל העובדים, כן.
כמה כסף יש בקופה, כמה מכירות, כמה הכנסות. מה היעדים, האם עמדתם ביעדים, לא עמדתם ביעדים, הכל.
זה השתמר מאז ועד היום, עכשיו שהפכנו את חברה ציבורית, חלק מהנתונים קטן, היינו חייבים, אבל אנחנו ביפר חברה ציבורית שחושפת הכי הרבה מידע לכל העובדים שלה. כן.
פה במסכים, פשוט אתה מסתובב פה בחברה, היום זה כבר לא, כמה עובדים אתם היום? כבר
1,050, כן.
1,050 עובדים, כולם רואים בעצם מה קורה בכל רגע נתון.
כן, ואתה רואה רק את המסכים, יש לנו מערכת שקוראים לו ביג בריין, שזה באמת המוח הגדול, אתה נכנס לשמה, וזה אין סוף נתון, גם שאתה רוצה להתפלפל לתוך נתון של נתון של נתון.
וכל עובד יכול להיכנס?
כן, כל העובדים.
מדהים. האמת שפעם שמעתי איזה הרצאה שלך על נושא של גם באמת נתונים, ומה שנקרא KPIs, אולי תגיד משהו על זה, גם יש אצלכם ערך מאוד גדול של מדידה והדברים האלה.
כן, אז אחד הדברים שהבנו לאורך הדרך, שלכל אחד את... אינטואיציה זה דבר מסוכן, בסדר? תמיד אתה מגיע לשיחות שכל אחד אומר, זה יצליח, זה יצליח, זה יצליח. זה מעורר חיכוך וגם פוליטיקות. וממש רצינו לבנות בחברה מעין צורת עבודה כזאת, שהנתונים ייתנו לנו פידבק מהעולם, מה שנקרא. אז במקום שנתווכח, בואו ננסה. זאת אומרת, ממש הורדנו את חסם העדפה האישית, ואנחנו מאוד בגישה עד היום. של בוא ננסה, נקבל פידבק ממשתמשים, אנחנו עושים מתודה כזאת שנקראת A-B test. זה נגיד מעלים שתי גרסאות של אותו דבר, ורואים מה יותר מצליח מבחינת מספרים, ועד היום אנחנו עובדים מאוד מאוד בצורה הזאת, של לקבל פידבק ולראות לפי הנתונים מה לעשות, גם בשיווק, אנחנו מודדים כל דבר, זה ממש מהיום הראשון של החברה.
יפה מאוד, אברהם מסמן לי שהזמן כבר הולך ומתקצר, יש לי כמה שאלות קצרות שאני רוצה לשאול, בעצם החברה מאז מאוד מאוד צמחה, גייסתם כבר אחרי זה מאות מיליוני דולרים, הונפקתם כבר בשווי של מיליארדים. לאן החברה הזאת היא, בסוף היום זה סוג של כלים לניהול משימות בארגון או משהו כזה, איפה החזון? כאילו לאן זה יכול ללכת קדימה?
זה רק לדייק אותך, מנדי היא הרבה יותר מניהול משימות, בעצם היום...
הרמתי לך להנחתה.
אתה מעליף ממש.
לא, 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 הרמתי להנחתה.
לא, הרים לי, זה טוב.
קיפס משוכלל.
בעצם אנחנו בונים קטגוריה שנקראת מערכת הפעלה לעבודה, אבל בפועל הלקוחות שלנו מנהלים את כל האספקטים של החברה, זאת אומרת, מנהלים את הארגון מכירות, מנהלים את הארגוני פיתוח, מנהלים את הארגוני תוכן, שיווק, הכל מתנהל במנדי. בגלל הוורסטיליות של הכלי ששעשו אותו מה שרוצים, לזה זה יתפוצץ. אז אנשים משתמשים במנדי כמעט לנהל כל דבר בחברה שלהם. וזה אנחנו קוראים לזה מערכת הפעלה לעבודה, כי בסוף זה כמעט הכלי היחידי היום בשוק, היחידי בעצם, שהוא באמת, אולי למעט נגיד אופיס, שכולם משתמשים בו אבל ברמה האישית, שכל העובדים בחברה משתמשים בו לנהל את היום יום שלהם. ואני חושב שזה משהו ענק. אתה שואל אותי לאן אנחנו רוצים להגיע? בעיניי, אני יודע שזה קלישה, אתה יודע, הרבה, אז אני אומר, חורק בתחילת הדרך. תשמע, אני מאמין בזה, שקרה בכל רמה חבריי. זה כאילו, אני מסתכל קדימה והורור לי, שאנחנו יכולים להיות גדולים, כמו החברות טק הכי גדולות שיש שם בעולם, חובת הוכחה עלינו, כן? אני כאילו מדבר פה.
אתם חברה בת כמה שנים, שכבר הגיעה לשווי, אני חושב ש-15 מיליארד דולר, ואתם רק בהתחלה של ההתחלה.
כן, כי תראה, בסוף השוק שלנו עצום. אנחנו לא מוגבלים בשום דבר. הפידבקים הלקוחות מצוינים.
כאילו, אתה אומר, אנחנו יכולים להיות מייקרוסופט? זה בעצם מה שאתה אומר?
תראה, תשמע...
בעזרת השם, בעזרת השם, כן.
אתה יודע, יש לי כל כך הרבה נקודות שאנחנו צריכים להוכיח את עצמנו, אבל מבחינת הפוטנציאל, אני מבין שפוטנציאל הוא כזה. אתה יודע, בשביל להיות מייקרוסופט, אתה צריך עוד לעשות המון 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 דברים טובים, ויש לנו עוד המון המון מסוכות לעבור. אבל אני באמת מאמין שפוטנציאל הוא גדול כמו מערכת הפעלה למחשב, ככה לעבודה.
מדהים. היה איזה נקודה ששיניתם את השם, הרי בתחילה קראו לזה The Pulse.
נכון.
ואז פתאום שיניתם למנדי, שזה שם סופר מגניב, אולי תגיד משהו על זה, על ההחלטה פתאום לשנות שם של חברה, ולמה קיבלתם אותה?
כן, אז תשמע, זה, אתה יודע, אתה יוצא לדרך, אתה לא יודע מה יהיה. חיפשנו שם לחברה, פולס דופק, ופולס.com היה תפוס. הוא אמר לי, תשמע, יש בפולס.com 999, קנינו, ותארו דרך, והחברה ככה תעשה צוצה, והיינו שומעים כל יום פידבקים מלקוחות, חולום בינים את השם, הם היו נרשמים, ואתה יודע, אחרי זה היית רוצה לשמוע עם פידבק על המוצר, אתה אומר, אנחנו מתיישרים בפולס. אני לא יודע מה זה. אבל אתה משתמש, אתה כאילו... כן, לא ידעתי, לא הבנתי שקורה לכם ככה. הבנתי, טוב, אנחנו בבעיה. וחלק מהאנשים גם לא עבדו את הדה בהתחלה, זה DA, זה כזה דיבור של,
כן,
של שכונה כזה. כן, כן אז חלק אמרו לנו, תקשיב, אנחנו מבין את המוצר, הבוס שלי לא אוהב את השם, אז הוא לא רוצה לשמש בכלי. אוקיי, בעיה.
שלא מספיק כאילו מכובד כביכול או משהו
כן,
כזה.
כן, לא משקף את הסביבת עבודה.
כן.
ותשמע, להחליף שם זה מאוד
קשה. נשמע כמו אולי שם של להקה כזה או משהו, בפולס.
כן, כן. אז אני יכול למצוא אלף סיבות למה זה גרוע, כן. וחזנו שלנו את השם, היה תהליך מאוד מאוד ארוך, אגב גם על זה יש לנו פרק בפודקאסט שלנו, אבל בקצרה.
חבר'ה, לעזוב את הפודקאסט חדי קרן, לעבור לפודקאסט סטארט-אפ
ספורט. בנוסף, בנוסף.
הוא בעברית? איך אגב הוא בעברית?
שיבו, יש שם המון המון דברים.
מדהים, מומלץ בחום.
בנוסף, אבל האמת שהרעיון היה במקור של ג'וני, מג'נסיס, הוא אמרנו, מה אתם אומרים על מנדי? מאוד אהבנו את זה.
כאילו מנדי זה היום שאתה בא לעבודה בעצם.
בדיוק.
נגמר סוף שבוע, מגיעים יום
לא שני. לא בישראל.
לא בישראל,
אבל בשאר העולם, כן. כן.
אתה מגיע במנדי לעבודה, נופלים עליך כל המשימות, ואתה מתחיל את הבלגן.
אהבתי מאוד שהשם הזה היה שנוי במחלוקת. כי אני אוהב שמות שנויים במחלוקת. כי חלק מהאנשים אמרו לנו, תקשיב, ביום שני זה דיכאון, זה בס. מי רוצה להתחיל שבוע, מי רוצה ללכת לעבודה?
מי רוצה מוצר שזה כזה?
כמו אצלנו יום
ראשון. קרא למותר תשע באב.
לא, אצלנו אתה הלכת רחוק, אתה יודע. 50% אמרו, כיף, התחלה חדשה, אנרגיות, אתה יודע, חלק, שמתי לב שאלה עם הילדים, זה אנרגיות, אתה יודע.
יפה.
אז החלטנו ללכת על זה, והשאר היסטוריה, מה שנקרא. בעיקר זה שם מאוד מאוד זכיר, ושנקרא אצל אנשים.
יש לי שאלה אחרונה לסיום. בעצם התהליך שעשיתם, תהליך מאוד מאוד מהיר, אתה התחלת כיזם, התחלתם כיזמים ממש בגראז' והם אתם מנהלים חברה ענקית עם המון עובדים, חברה כבר בורסאית שנסחרת במיליארדים וכולי. מה, זה תהליך מאוד מהיר גם כבן אדם, זאת אומרת, כן. לעבור מיזם שעובד לבד וכותב תוכנה לאדם שמנהל חברה ענקית. אולי תגיד איזה משהו על, על התהליך, איך עושים כזה תהליך? זה הרי, זה שינוי מאוד מאוד קיצוני במה שאתה עושה בעצם ביום יום.
כן, תשמע, אני קצת מרגיש שאתן לך אנלוגיה. אני כאילו מטפס על הסלע, אני לא מסתכל למטה, זה קצת מלחיץ אותי, כאילו, אני, אז אני תמיד משתדל כאילו לטפס לשלב הבא. ואני יכול להגיד לך שמבחינתי, אחד הדברים שאני הכי אוהב במה שאני עושה, זה שאנחנו עושים משהו טוב, אני מרגיש שאנחנו משפיעים בצורה טובה על העולם, וגם אני מרגיש שבגלל האינטנסיביות והגדילה והפוטנציאל, זה מכריח כל אחד מאיתנו לעבור איזשהו מסע אישי של התפתחות. ואני מרגיש שאני צריך כל הזמן להמציא את עצמי. זאת אומרת, אחד הדברים שלמדתי מהחוויה הראשונה שלי בסטארט-אפ, וכל החוויות שעברו לי עד עכשיו, זה להיות פתוח וללמוד, ולהבין שיש לך הרבה הרבה שיעורים לעבור לאורך הדרך, ולהיפתח ולקבל ביקורת וללמוד בין זה, זה כלי הכרחי להצלחה, ואני מרגיש שאני בתור בן אדם מאוד מתפתח מזה. וכל פעם מביא אותך לקצה, מבין שאתה צריך להבין משהו על עצמך, אתה צריך להבין משהו על איך שאתה פועל, צריך לחשוב מחדש, וזה תהליך גם אישי וגם, אתה יודע, של החברה, זה מאוד משמעותי מבחינתי. אז אני מאוד נהנה מזה, זה מאוד מאתגר אותי, ואני חושב שזה תורם לא רק לי, אלא לכולם פה, כאילו המון, בתהליך הזה.
יפה מאוד. טוב, קודם כל זה פשוט היה מרתק, סיפור באמת מאוד מאוד מעצים ומעורר השראה, ובגלל שאתם הולכים להיות מייקרוסופט בעזרת השם.
אתה אומר, אתה יודע.
אני אומר, בסדר, אם זה לא יקרה, זה אשמתי. אני אומר, כשתגיעו ל$100 מיליארד, נעשה עוד פרק.
סבבה. יאללה, קבענו.
קבענו.
מוישי, זה עוד שנה, צריך לדבר עם
לא,
לתאם. כבר עכשיו לתאם את זה. תודה רבה, היה מרתק. זה היה עוד פרק של חדי קרן עם ערן זינמן, מייסד שותף של מנדי. תודה.
תודה.